לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום חמישי, י"ד בכסלו תשע"ט, ופיומן לפי שעה היום. חודש וחצי חלפו מאז נרצחו קים יחזקאל לבנגרונד וזיו חג'בי, השם יקום דמם, במפעל אלון שבברקן. המחבל, שזהותו ידועה למערכת הביטחון, עדיין מסתובב חופשי. אנחנו נדבר כאן עם רפי, אביה של קים, נדבר איתו על מה שנראה כאוזלת ידה של המערכת במשימת לחידתו של המחבל הרוצח, מי אשם באוזלת היד הזו, האם זו המערכת הצבאית, אולי המערכת המשפטית, אולי המערכת המדינית-פוליטית, נשמע ממנו דברים נוקבים ולא מבוטלים. אתמול ראינו במליאת הכנסת את חברת הכנסת שרן השכל מגיעה להצבעה עם אינפוזיה. חברי כנסת של הקואליציה צריכים לשמור על נוכחות גבוהה, להימנע מנסיעות לחול, אולי גם מפעילות במשרד הממשלה כדי להבטיח רוב בהצבעות. איך ניתן לתפקד בקואליציה 61 אם בכלל ניתן לתפקד בקואליציה שכזו? את השאלה הזו אנחנו נציג בפני מומחית לפוליטיקה, הדוקטור חן פרידברג מאוניברסיטת אריאל ומהמכון הישראלי לדמוקרטיה. ועם עזיבתו של חבר הכנסת ג'קי לוי את הכנסת לטובת רשות עיריית בית שאן, נכנסה לכנסת כידוע במקומו עורכת הדין אוסנת מרק, חברת הליכוד. היא תהיה איתנו לשיחה על היעדים שהיא מציבה לעצמה בתקופה הקצרה שנותרה עוד עד הבחירות, נשמע מנה את עמדותיה בסוגיות שונות ותוכניות פוליטיות לעתיד. ובעדה החרדית נערכים למחאות בעקבות חשיפתו של מסמך פנימי של משרד הבריאות. במסמך הזה עולה כי יותר יבוא שומן חזיר לישראל. יהיה איתנו כאן דובר העדה החרדית הספרדית לשיחה על הסוגיה וקצת על המחאה שעוד צפויה לצאת אולי לרחובות. ובימים הקרובים יצוין יום המורה. מערכת החינוך, אולי גם מעבר למערכת החינוך, יישאו על נס את המורים בישראל, יתארו את חשיבות תרומתם לעיצוב פניה של החברה הישראלית, ידברו גם על החובה לתגמל מורים, ויועלו גם תלונות על אלימות כלפי מורים, חוצפה וכמובן שכר נמוך. אבל מסתבר שישנם עובדי הוראה שזוכים ליחס נמוך בהרבה. מדובר בעובדי הוראה בחברה החרדית, שם המציאות קשה במיוחד. אנחנו נשמע כאן ראיון ובו שיחה על נתונים מקוממים מאוד, שכוללים שכר זעום, כמחצית מהשכר הרגיל של עובדי הוראה בחינוך הכללי, ענישה שרירותית של מורות וגננות, היעדר יכולת התארגנות ועוד ועוד. אנחנו נשאל למה הן לא עוזבות בתנאים, אם אלו התנאים שהן מקבלות בעבודה שלהן. ובמהלך החודש הבא יוקרן בסינמטק תל אביב סרטה של ענת אבן, נזכור למנשייה, סרט שמגולל את סיפורה של השכונה היהודית ערבית מנשייה, ששכנה על החוף שכיום הוא פארק צ'רלס קלור בתל אביב וסביבתו. על הסרט והתובנות העולות ממנו נדבר עם היוצרת. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. חודש וחצי חלפו מאז נרצחו קים יחזקאל לבנגרונד וזיו חג'בי, השם יקום דמם, במפעל אלון וברקן. והמחבל שזהותו ידועה למערכת הביטחון, המחבל הזה עדיין מסתובב חופשי. תחושה קשה מאוד של אוזלת יד של המערכת מול המשימה הזאת של לכידת המחבל. איתנו נמצא על קו הטלפון אביה של קים. רפי, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, אתם נמצאים בקשר מתמיד כלשהו עם מערכת הביטחון? מעדכנים אתכם?
ממש לא. מערכת הביטחון כושלת בצורה מחפירה, וזה לא אשמת החיילים או מפקדים הזוטרים, זה אשמת הפוליטיקאים ובתי המשפט, אלה שמחלקים הוראות מה לעשות ומה לא לעשות.
תסביר.
אני אסביר. סייען שמשתף פעולה עם המחבל הזה או אחר, ונתפס אפילו, מה עושים לו? בערך כלום. או שום דבר. משפחת המחבל הבית עדיין עומד, כאשר עושים צחוק, מבקשים מבית המשפט להרוס קומת מרתף וקומה ראשונה, כאשר יש זיקה מוחלטת ועובדה שהגישו כתב אישום בין האמא והאח למחבל, במקרה שלי, ועדיין לא עשו לבית כלום, וברוב חוצפתם המערכת מבקשת להרוס רק את המרתף ואת קומה ראשונה.
אגב, אתה שאלת יוצא, כששמעת יוצא על הדבר לבגעת, הזה, שאלת שאלה טכנית, איך הורסים קומה ראשונה ומשאירים קומה שנייה, קיבלת תשובה כן, כלשהי לדבר הזה?
אני לא צריך שאלה טכנית, אני מבין בזה, מבין טוב, אני לא פוליטיקאי, אני בן אדם שעובד, בשביל לעשות דבר כזה זה לגרד הטיח מהקירות של קומה ראשונה, ולשאיר את הבסיס של המרתף שלם. אז את הסיפורים האלה שיספרו למישהו אחר, מישהו שלא מבין, לא לי, ולא ייתכן שהמצב הזה יימשך. במידה ויש מחבל, יש שם, לא מישהו שאנחנו עדיין לא יודעים מי הוא, אבל כרגע, ברגע שיש למערכת הביטחון שם, יודעים מי הבן אדם, יודעים איפה הוא גר, הבית צריך להארץ מיידית, מיידית באותו יום, אפילו לא למחרת, ואת הדיונים בבגץ נדון אחרי שהבית יארץ.
ואתה רואה את בגץ שהוא בעצם המכשול בפני המערכת?
ממש לא, ממש לא.
לא?
ממש לא, לא. הפוליטיקאים. הממשלה שלנו שהיא שמאלנית בכלל ולא ימנית. שמאלנית לחלוטין ולא ימנית. ושהיא קובעת דברים מזויים. אם אתה מבקש מבית משפט העליון, תהרוס רק את המרתף ואת הקומה הראשונה. שאלתי את אלוף הפיקוד, למה? הוא אמר אין זיקה בין המחבל והאח שגר בקומה העליונה. אז למה הגשת כתב אישום אם אין זיקה? זאת אומרת שיש זיקה. זה הכל פוליטיקה. עכשיו בג"ץ יפסוק שהוא מאשר להרוס. מה הוא יאשר להרוס? את מה שביקשת. מה ביקשת? את המרתף ואת הקומה הראשונה. לא ביקשת להרוס את החלק העליון. הם מתאים את הציבור. ואז הפוליטיקאים יוצאים בתקשורת וטוענים, אתה רואה, בג"ץ אישר לי רק את זה. זה מה שביקשת, מה אתה רוצה שהוא יאשר? אם אתה מבקש חצי עבודה, אתה מקבל אישור לחצי עבודה, אתה עושה חצי עבודה, ואתה מפיל, ואתה מאשים את הבג"ץ.
אז הבעיה היא בשני מקומות. הבעיה היא אצל הקצינים שמבקשים, כמו שאתה אומר, רק חצי עבודה, ואפילו...
אלוף פיקוד זה חצי פוליטיקאי כבר. הוא מחר מוריד את המדים, ולך תדע מה הבטיחו לו שהוא לנו יגיע. זה הפוליטיקה. אני תקשיב, אני לא אב שקול רגיל, אני בן לניצולי שואה, אני נזכר בסיפורים של אבי שסיפר שהעמידו אותו לראות איך רוצחים את אמא שלו ואת האחיות, ככה אני הרגשתי כשראיתי את הבת שלי קים כפותה וירויה במפעל בברקן. אז אני מודיע לכם שאני לא אהיה עוד אב שקול רגיל, אני הולך פה מאבק ציבורי, אם זה יהיה לפני הבחירות, אחרי הבחירות, בבחירות, זה לא משנה לי. הגיע הזמן שאנחנו נפסיק להיות אנשים רופסים שלא נלחמים על זכותנו לחיות פה. זה לא יקרה יותר, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שזה לא יהיה.
אז רגע, מאבק הזה, מה, בסגנון מאבק מוטי אשכנזי? מאבק
אז... קודם כל שידעו שאני אמנם בן לניצולי שואה, אבל אותי לא יובילו כמו צון לטווח. הבנת? אני, זה לא יקרה, ואני לא מאשר, המחבל הקטן והנבזה שרצח את הבת שלי, בסדר, אנחנו נסגור איתו חשבון. אבל לא הוא הבעיה. הבעיה זה אבו מאזן. הבעיה זה שיש עוד כמו אלפים, ואם לא נטפל בהם ונטפל במערכת שמפעילה אותם, אז זה יחזור על עצמו, אם לא היום בשבוע הבא, ואם לא בשבוע הבא בעוד חודשיים. אנחנו צריכים לטפל במערכת, בראשים. היה סיכול ממוקד, זה היה טוב, הפסיקו עם זה. היה פעולות כמו 101 פעם, הפסיקו עם זה. אתה מבין? הממשלה הזאת לא עושה שום דבר, ולא נוקפת אצבע, וחיי בני אדם כנראה לא מעניינים אותה.
אמירות מאוד קשות, והעובדה ששר ביטחון עוזב, ושר ביטחון עכשיו זה ראש ממשלה, זה לא מעניין אותך הדברים האלה.
אני קראתי לו לעזוב, וראש הממשלה זה זה שמנחה את מה שקורה, זה מה שקורה גם בגבול עזה, זה מה שקורה בכל מקום, הראש הממשלה הזה לא עושה שום דבר, הוא עובד על אנשים בעיניים, הוא מפחיד אותנו עם כל מיני אמירות ביטחוניות, שלמעשה הוא לא עושה שום דבר, הוא גם יצא בהצהרה, שהוא יודע לטפל בטרור, ומהטיפול הטוב שלו אני הגעתי למשפחת השכול. אז אנחנו נמאס לנו מהצרות. אנחנו רוצים, אנשים שהם עושים לא מדברים.
רפי לבן גרודה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, שיהיו בשורות טובות. תודה.
תודה.
כל טוב. שלום, אנחנו רואים לדוקטור חן פרידברג, שלום לך.
שלום וברכה.
מרצה במחלקה למזרח תיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל, גם חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה. אנחנו אתמול ראינו במליאת הכנסת את חברת הכנסת שרן השכל מגיעה להצבעה עם אינפוזיה. אנחנו יודעים שחברי הכנסת של הקואליציה עכשיו, כשיש להם רק 61 חברים, צריכים לשמור על נוכחות גבוהה, להימנע מנסיעות לחול, אולי אפילו מפעילות במשרדי הממשלה כדי להבטיח את הרוב שלהם. איך ואם אפשר בכלל לקיים קואליציית 61?
קודם כל, התשובה היא כן, אפשר. זה פשוט קצת יותר קשה. זה לא הממשלה היחידה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהיו לה 61 חברי כנסת. אפילו הממשלה הנוכחית, בשנה הראשונה לפעילותה, פעלה עם 61 חברי כנסת, עד שאביגדור ליברמן נכנס כשר ביטחון.
הטענה היא שבשנה הראשונה עוד אפשר לחיות איכשהו עם 61, בשנה האחרונה כל אחד רוצה לחדד הבדלים לקראת הבחירות, ולעשות שרירים, וקצת קשה.
כן, אז אני מסכימה איתך, זו טענה נכונה. אכן, יותר קשה. צריך לשמור על רוב בכל רגע נתון, יש לנו אופוזיציה שהופכת להיות אופוזיציה פחות רלוונטית, לאופוזיציה לוחמנית. יש לה סיכוי כמעט בכל הצבעה, מה שנקרא, לאגף את הממשלה משמאל, לנסות להפיל כל מיני הצעות חוק שהממשלה רוצה להעביר. מספיק שחבר כנסת מהקואליציה יאחר להצבעה, לא יגיע, יהיה בבית חולים ולא יעשו לו לצאת, יטוס לחול, לא יודעת, מטעמים כאלה ואחרים אישיים, אני לא יודעת, יושב שבעה או כאלה דברים שימנעו ממנו להגיע לכנסת, הצעות יכולות ליפול על חודו של קול, זה באמת יותר קשה, אני שוב אומרת, אבל מבחינה חוקית, חוקתית, זה לא בלתי אפשרי. זה פשוט קשה.
הנועל הזה שעכשיו גם יש, עושים מצפון אחד לשני, זאת אומרת, אני יכולה, הגעתי עם אינפוזיה למליאה רק בגלל שהאופוזיציה האלה הם מנובלים גדולים, לא היו מוכנים לקזז. עד כמה הנועל הזה של הקיזוז הוא באמת דבר שהוא כמעט מחויב מציאות?
תראה, הנועל של קיזוז הוא מאוד נפוץ. וכשהממשלה לא עומדת על חודו של קול, אז גם אין בעיה להתקזז, כי זה לא כזה משנה אם שלושה חברי כנסת יתקזזו, סביר להניח שהממשלה תצליח להעביר את ההצעות שלה בצורה כזאת או אחרת, בלי יותר מדי לחץ. ברגע שהאופוזיציה מפעילה שרירים ואומרת אין יותר קיזוזים, אין חובה בתקנון להתקזז, אבל זה נועל שמאפשר לכולם, זאת אומרת, גם מאפשר גם לחברי אופוזיציה להיעדר, כמו שראינו את חיליק בר שנסע על הפה ועל חמתה של המפלגה שלו, הוא נסע לסין נדמה לי לפני יומיים, וכן התכזז על דעת עצמו עם חבר כנסת מהקואליציה. זה נוהג, זה נוהג שבימים כתיקונה משתמשים בו המון, וזה שמור לי ושמור לך במובן הזה שהיום התכזזתי איתך, מחר תתכזז איתי. זה משהו שעוזר לבית המחוקקים בצורה בלתי פורמלית לתפקד בצורה, זה הפן הלא פורמלי של התפקוד, בוא נגדיר את זה ככה.
ומה לגבי התפקוד של שרים? הם באמת לא יכולים עכשיו להיות במשרדיהם? לא יכולים לעשות שום דבר? הם צריכים לשבת במליאה?
תראה, בוא נשים דברים, בוא נניח דברים על השולחן, נשים דברים על דיוקם. ההצבעות בכנסת הן בימי שני אחר הצהריים, ובימי רביעי מ-11 וכו'. זאת אומרת, זה פחות יאפשר להם להיות נוכחים במשרדים שלהם, אבל זה לא שהכנסת עובדת כל יום מ-8 בבוקר ועד 12 בלילה. הכנסת עובדת 3 ימים בשבוע, ימי הצבעות זה שני ורביעי, שני זה מאחר הצהריים, אז כן, בשיטת המשטר הפרלמנטרי, יהיה להם גם מספיק זמן לעבוד, זה יותר מסובך, זה הרבה יותר קשה, זה יותר מעיק, אני מניחה שהם היו מעדיפים לשבת במשרדים ולעבוד בנושא משרדיהם, מאשר להיות במליאת הכנסת, ורק לשמור על הרוב של הקואליציה.
לראש ממשלה, שבדרך כלל מעדיף לעשות דברים אחרים, להיות נוכח, ואז זה ככה איזשהו שיח ישיר ומתעמת של האופוזיציה ישירות
בהחלט,
אליו.
בהחלט, יש לזה גם יתרונות. אתה לא מצפה שהאופוזיציה תעשה, זאת אומרת, אופוזיציה, התפקיד שלה זה לא לעשות לקואליציה חיים קלים. אופוזיציה תפקידה להקשות על הקואליציה, ולנסות בכל תחום שהיא רוצה להצליח בו, באמת להקשות ככל האפשר. היא לא אמורה לתת יד לראש הממשלה, היא אמורה לנסות להביך אותו, ולנסות להעביר חוקים של הממשלה, למנוע העברת חוקים של הממשלה.
אז אנחנו ברור לנו עד עכשיו דיברנו באמת על הקשיים של הקואליציה, אבל בואו רגע נדבר על הקשיים של האופוזיציה. יש כאן אופוזיציה מאוד מורכבת, מצד אחד הרשימה המשותפת, ומצד אחר יש לנו את ליברמן, את אורלי לוי, שמזוהים יותר עם הימין, אורלי לוי אולי קצת פחות, אבל ליברמן לפחות מתיימר להיות מזוהה עם הימין. איך מייצרים ביניהם איזשהו שיתוף שיכשיל את הממשלה?
אז כמו שראית בהצבעות של השבוע האחרון, לצרכי הצבעות יצרו שיתוף. זאת אומרת, ראית שהאופוזיציה מצביעה כאיש אחד, 55, 56, 57 חברי כנסת של האופוזיציה מצביעים נגד הממשלה. אוקיי? זאת אומרת, ראית את זה קורה בפועל.
יש מאפיין להצבעות האלה? הרי אם הם יצביעו עכשיו על עונש מוות למחבלים, האופוזיציה לא תצליח לייצר לעצמה עמדה אחידה. יש אולי איזשהו מאפיין, אולי ככה חלבי, משהו פרווה כזה שלא, לא חד וחריף, שרק אותו, שסיוע אפשר לייצר את אחדות הדעים הזו?
אני חושבת שדווקא בנושאים מאוד קונטרוברסליים, מאוד שאתם במחלוקת, אולי אתה תמצא קושי לאחד את האופוזיציה כנגד הממשלה, ודווקא במרבית הנושאים שהם לא דרמטיים, שמה כן תמצא יכולת של המפלגה של ליברמן מצד אחד, והרשימה המשותפת מצד שני, כן להצביע נגד נגד הקואליציה. נכון הוא שבישראל האופוזיציה מאופיינת בפיצול מאוד גדול. עכשיו, לא רק פיצול מבחינת מספר מפלגות גדול בתוך האופוזיציה, אלא פיצול במובן של שיסוע, במובן של הבדלים אידיאולוגיים מאוד גדולים. האופוזיציה של מרגע שליברמן פרש ועבר לאופוזיציה, אתה רואה באמת את כל המגוון של הקשת הפוליטית בישראל מצוי באופוזיציה. סביר להניח שנגיד הצבעת אי אמון בממשלה, שזה הצבעת אי אמון קונסטרוקטיבית, שלא מספיק רק 61 חברי כנסת כדי להפיל את הממשלה, אלא באותה הצבעה גם צריך להצביע על ממשלה חלופית מלאה. זאת אומרת, החל מראש הממשלה, דרך מי יהיו כל אחד מהשרים, שם יהיה לך מאוד קשה, גם אם הקואליציה תגייס, אם האופוזיציה תגייס 61 חברי כנסת כדי להצביע נגד הממשלה, יהיה קשה מאוד להציג ממשלה חלופית, כי אני לא רואה את ליברמן ואת הרשימה המשותפת, את איימן עודה ואת אבי גבאי ואת יאיר לפיד מסכימים על זהות הממשלה החלופית. אז שמה במקרה כל כך דרמטי אתה אולי תמצא יותר קושי שלהם להתאחד. אבל בכל החוקים האחרים, ולו כדי למנוע מהקואליציה להעביר חוק, לא משנה כרגע מה הוא יהיה, אני חושבת ששמה כן יש יותר בסיס לשיתוף פעולה. בדיוק כמו שקרה ביום שני, שהם הצליחו להפיל לקואליציה חוק משהו על מקרקעין. וזה חוק שעבדו עליו אופוזיציה וקואליציה יחד במהלך השנה או השנתיים האחרונות. אבל הם הצביעו נגד כי הם פשוט יכלו, והם רצו להביך לממשלה.
והם הצליחו.
ולהוכיח שרירים. כן.
כן? כן. אז זה אומר שבעצם תהיה לנו ממשלה משותקת פחות או יותר מכאן והלאה?
אני לא יודעת אם אפשר להגיד שהממשלה הזאת תהיה ממשלה משותקת. היא פשוט תצטרך לגייס בכל רגע נתון את כל ה-61 שלה. הרי יש לה 61, היא נהנית מרוב. אם היא רוצה, היא יכולה להעביר כל מה שהיא רוצה, בהנחה שיש הסכמה בתוך הקואליציה, באמצעות הרוב הזעום ככל שיהיה, זה עדיין רוב מוחלט. היא פשוט צריכה לפעול בצורה מאוד מאוחדת, שתהיה שם אחדות שורות, שהם יצטרכו להתגייס בשני ורביעי מרגע תחילת ההצבעות ועד סופן, כדי שכולם יהיו שם. זה כמובן פותח פתח לסחיטה, לא מצד האופוזיציה, אלא מצד חברי קואליציה שאומרים, זה כבר קרה בשנה הראשונה, בזמנו עם אורן חזן ואברהם נגוסה, אם אני לא טועה, שאימו שהם לא יצביעו בעד איזה חוק, או אפילו בעד התקציב, אם לא תקום איזה ועדה שהם רצו לקדם. עד כמה שאני זוכרת, אולי אני לא מדייקת בפרטים, אבל ברמה העקרונית.
ובכל אופן, אורן חזן כבר, קוראים לזה עכשיו ממשלת אורן חזן, בגלל היכולת שלו לעשות שריר והיותו בלתי צפוי, נקרא לזה כך, למרות שאפשר לומר שזאת ממשלת כל שם אחר, כי כל אחד, זה יכול להיות...
נכון, בדיוק.
שולי מועלם גם יכולה להחליט ש...
לחלוטין, אנחנו לא נתפס לאדם זה או אחר, אבל לגופו של עניין, אם אני לא הולך רגע לגופו של אדם, זה באמת נותן חשיבות מאוד גדולה לכל אחד מחברי הקואליציה. הם באמת צריכים להיות שם, אולי הם יכולים לנסות להשיג עבור ציבור בוחריהם, יהיה אשר יהיה, כל מיני חוקים שיתיבו עמם בתמורה לתמיכה בחוקים אחרים, אחרת הם יאימו שהם לא השתתפו בהצבעה. כמובן שיש סנקציות שאפשר להפעיל נגדיהם, הקואליציה כן יכולה, הסיעות יכולות להפעיל סנקציות על מי שמפר משמעת סיעתית. אבל זה יהיה יותר קשה לתפקד, הם באמת צריכים להיות מאוד מאוד מגויסים למטרה, כל חברי הקואליציה.
טוב, אנחנו נראה חצי שנה או שנה, זה פחות או יותר שתי האופציות שלפנינו. הדוקטור חן פרידברג, תודה רבה לך על הדברים.
בשמחה, בבקשה.
יום טוב, שלום.
ביי ביי.
עם עזיבתו של חבר הכנסת ג'קי לוי את הכנסת לטובת רשות עיריית בית שאן, נכנסה לכנסת השבוע במקומו עורכת הדין אסנת מרק. שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל מזל טוב, בהצלחה ובשעה טובה.
תודה רבה, תודה רבה.
איך זה היה שלוש שנים, מה, היית בקוננות כי כל רגע אפשר פתאום להתבשר?
כן, הייתי בקוננות.
כן?
הייתי בקוננות שלוש שנים, זה להיות על הקווים, זה ניסיון לא קטן. אבל ברוך השם, הגיע העת, וכשהגיע השעה, אז אני מקווה שזה גם שעה טובה.
ואם הבנתי נכון מרעיונות ששמעתי אותך בהם, את במהלך כל הקדנציה, את לא ישבת במשרד עורכי הדין שלך, אלא היית בישיבות סיעה, עסקת גם בפוליטיקה הארצית.
נכון, במהלך כל הקדנציה, הייתי מאוד פעילה, הגעתי לישיבות סיעה, וזה היה בהמשך לכל הפעילות שלי בליכוד במשך כל השנים.
אז בואי ספרי לנו קצת, רכה, יש איזשהו מנעד עמדות בתוך הליכוד, ככה שנכיר ונדע איפה את נמצאת בכמה סוגיות. קודם כל, את תושבת מעלה אדומים.
אני תושבת מעלה אדומים.
ואת רואה כאיזשהו יעד את החלת הריבונות הישראלית במעלה אדומים?
בהחלט, זה אחד הנושאים החשובים. אני גם בנאום שלי, בנאום הבכורה שלי, אני אמרתי שאחת המטרות שלי היא החלת הריבונות על מעלה אדומים. אני אפעל בנושא, יהודה ושומרון זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, אז אני מקווה שהקדנציה הזאת תימשך עתומה, ואז יהיה לי גם מספיק זמן לעסוק גם בנושא החשוב הזה.
את אומרת יהודה ושומרון בכלל זה דבר חשוב לך?
מאוד.
מה לגבי ריבונות בשאר השטח?
גם. אשמח, אנחנו מקדמים את הריבונות, אנחנו לא רוצים להכיל אותה רק על מעלה אדומים. האופטימום זה שתחול על כל יהודה ושומרון. אבל מעלה אדומים, אנחנו מתחילים שם.
זאת אומרת, זה מין צעד ראשון, מה שאומרים, מעלה אדומים וגוש עציון ועוד כמה מקומות.
מעלה אדומים תחילה.
מעלה אדומים תחילה כצעד לקראת ההמשך. אגב, מן הסתם יגידו לך, אולי לא בערוץ 7, אבל יגידו לך מקומות אחרים, אז מה הפתרון המדיני שאת כן מוצאת אם את מכילה פה ריבונות על כל הפלסטינים שיש איתנו?
אני אומר שבשביל שהפלסטינים, אנחנו נחיל, נרצה לעשות איתם איזשהו פתרון, אנחנו קודם כל נרצה להבין את הכוונות האמיתיות שלהם. כרגע אנחנו לא רואים כוונות אמיתיות שלהם באמת לשלום, אז אנחנו ממשיכים בדרך שלנו. אנחנו צריכים לשמור על הארץ שלנו.
והעמדה הזאת לדעתך היא מיושרת קו עם ראש הממשלה, להבנתך?
אני מאמינה שראש הממשלה פועל, כפי שאתם רואים בשנים האחרונות, הוא עשה המון בשביל יהודה ושומרון, והוא עדיין ממשיך, ועובדה שבמעלה אדומים, אני מקווה שבזמן הקרוב גם תהיה בנייה חדשה. זה מראה שהכיוון הוא כיוון חיובי, וראש הממשלה, ההתיישבות היא בהחלט חשובה לו.
איזה עוד נושאים ככה את מביאה מהמעמד האזרחי שלך, אולי כמשפטנית, אולי בתחומים אחרים, אל הכנסת?
אני הולכת לטפל בכל הנושא שנקרא תנאים ועסקים קטנים. אני חושבת שזה נושא מאוד 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 חשוב. יש המון משפחות בישראל שמתפרנסות מהעסקים הקטנים, ולדעתי הטיפול שם קצת לוקה בחסר. ממשלות ישראל עשו בעבר בשביל העסקים הקטנים, אבל לא מספיק. זה מנוע צמיחה מצוין למשק, אבל לא מספיק. יש הרבה מה לשפר, יש הרבה מה לעשות.
מה לדוגמה? איפה המוקדים הבעייתיים?
תן דוגמה קטנה. בעל עסק עצמאי לא חייב, הוא מחזיק עובד אחד, והוא לא חייב להחזיק משרד שעולה לו 6,000 שקל ולשלם ארנונה ולקיים את כל הפגישות שלו ולהחזיק מזכירה. זה תקורות שעולות לעסק המון כסף. ולכן אפשר היום מס הכנסה ורשות המסים לא מכירה בהוצאות כאלה. אם אתה מקיים פגישות בחוץ, אתה לא יכול להזדקות על הוצאות כאלה, אלא אם כן יש לך משרד שאתה יכול להזדקות עליו. זה דברים שמכבידים על העסקים הקטנים. זה לא עסק שמגלגל 3, 4, ו-5 מיליון שקל, במקרה הטוב הוא מגלגל 200,000 שקל, ובמקרה הרע הוא מגלגל גם 50,000 שקל. אז הוא רוצה לעשות את הפגישות שלו בחוץ, הוא לא יכול. ולא יכול להזדקות על זה. זה חלק שיכול אולי גם כן לסייע. יש עוד המון, יש לי תוכנית מאוד 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 גדולה וברורה ומסודרת לעניין העסקים הקטנים. זה אחד הדברים שאני חושבת שחייבים לטפל בהם. יש המון משפחות במדינת ישראל שחיים שם, חיים מהעסקים הקטנים, ולא מצליחים להתפרנס בכבוד. וזה בגלל שיש עליהם מעמסה מאוד מאוד גדולה.
לדעתך זה דבר שאפשר יהיה לקדם אותו ממש בחודשים שעוד נותרו עד סיומה של הקדנציה?
בהחלט, כן? בהחלט. אני מאמין, תראה, אני, מי שמכיר אותי יודע שאני אדם מאוד חרוץ, אני בחורה מאוד חרוצה, אני יודעת להוביל מהלכים קטנים, גדולים, במהירות, אני מתלבשת על נושא, אני לומדת אותו, אני לוקחת אותו קדימה. ואני רואה בזה כרגע, קודם כל כרגע אין בחירות, אז כולם יכולים להירגע, ויש לנו זמן לעבוד, וזה מה שאני הולכת לעשות. אני באתי לכאן כדי לעבוד.
אז את אומרת אין בחירות, אבל יש כל הזמן דריכות. הנה, שרן השכל הגיע עם האינפוזיה כדי להצביע, חיליק בר נסע לחול, כבר מאומה שם באופוזיציה, איך הייתה הזדמנות מי יודע מה לעשות לכם. כל הזמן הצדדים נמצאים באיזושהי כוננות ודריכות במגמה לסיים את העניין הזה של הקדנציה הנוכחית.
אני חושבת שמי שדרוך זה האופוזיציה, לא הקואליציה. אנחנו באים, עושים את העבודה שלנו. ההתנהלות של האופוזיציה אתמול מול חברת הכנסת שרן השכל הייתה לטעמי לא מכבדת. חברת הכנסת הייתה מאושפזת בלילה, הם לא רצו לתת לה כיזוז, לא מכובד, יש דברים שלא עושים. אבל בסדר, עובדה שצלחנו אתמול את כל ההצבעות.
אז אתם יחסית רגועים.
רגועים לגמרי.
אגב, עוד שאלה אחת דווקא מההיבט המשפטני שלך, איך את רואה את כל סוגיית הטענה למשפטיזציה רבה מדי, חוסר אפשרות למשול בגלל קבילת ידיים גם על ידי היועצים המשפטיים, גם על ידי בגץ?
סוגיה מאוד, מאוד מורכבת, ויש לה פנים לכאן ולכאן, אבל אני חושבת שבסופו של יום צריך לכבד את בית משפט העליון, וצריך לכבד את בתי המשפט בכלל במדינת ישראל, גם אם זה לא תמיד לרוחנו. לבית המשפט יש את המעמד שלו, אני חושבת שאסור לפגוע במעמד של בתי המשפט, אם כי צריך לעשות שינויים שמתבקשים.
כן. טוב, אנחנו נאחל לך כמובן הצלחה. התרגלת כבר לצירוף
תודה
הזה?
תודה רבה.
לצירוף הזה חברת הכנסת במקום עורכת הדין, חברת הכנסת אסנת מרק? התרגלת לזה?
עדיין לא, אבל אני מתרגלת.
אוקיי, אז חברת הכנסת אסנת מרק, אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לך. תודה, תודה רבה לכם. ביי.
בימים הקרובים יצוין יום המורה, מערכת החינוך, אולי גם מעבר למערכת החינוך, יישאו על כפיים ועל נס את המורים בישראל, יתארו כמובן את חשיבות תרומתם לעיצוב פניה של החברה בישראל, גם ידברו על החובה לתגמל מורים, ובמקביל כמובן יועלו תלונות על אלימות כלפי מורים, חוצפה, שכר נמוך ו... מחקר שבחן את מצב עובדי ההוראה בחברה החרדית, הוא מגלה מציאות קשה במיוחד בתחום עובדי ההוראה, ואנחנו רוצים לשוחח בדיוק על הנושא הזה, ואיתם נמצאת על קו הטלפון, הילה חסן לפקוביץ', שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מנהלת פרויקטים בנבחרות, הארגון שמאחורי המחקר והנתונים המטרידים, אז בואי ספרי לנו מה גיליתם.
טוב, תראה, אנחנו בעצם, קודם כל אני רוצה קצת להרחיב נבחרות, זהו ארגון פמיניסטי חרדי, אנחנו פועלות בכל מיני מישורים למען ייצוג קול ושוויון לנשים החרדיות, זה ארגון החרדי הנשי היחידי בארץ בעצם. מה שגילינו בעניין של המורים, של המורות יותר נכון, בתחום החינוך החרדי, יש קודם כל, צריך להבין שה... מימון שמגיע למערכות החינוך העצמאיות, מגיע לא ישירות ממשרד החינוך, כמו שקורה בכל בתי הספר, לא כולם יודעים את זה. הכספים מגיעים קודם כל למעיין החינוך התורני, לדוגמה, או לחינוך העצמאי, זה בעצם שני הזרמים העיקריים והגדולים, החינוך האשכנזי והספרדי, מחלק את זה ככה. המימון מגיע לשם, והם בעצם מחליטים איך לחלק את הכספים כראות עיניהם. זאת אומרת שיש כאן מדובר על מיליוני, אני לא יודעת אם אולי יותר, כספים שמגיעים בעצם ועוברים למורים או למורות ללא שום פיקוח של משרד החינוך. מה שגורם לכך באמת שמורות, אנחנו מדברים בעיקר על מורות וגננות שיוצאות, ומי שמכיר קצת את הציבור החרדי יודע שרוב הבנות סמינר מסיימות סמינר עם תעודה או של הוראה או של גננות. או של תופרת, זה במקרה האחרון. אז יש המון 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 גננות ומורות, וגם חלק מהבעיה, והן בעצם מגיעות ללמד, והן מקבלות בצורה ברורה מלכתחילה שכר נמוך ממורות רגילות. אנחנו מדברים על אולי 50% אפילו פחות ממורה רגילה, בחינוך החופשי נקרא לזה.
מה זה אומר במספרים 50%?
כמה שמורה רגילה במשק מרוויחה, מורה בחינוך החרדי מרוויחה 50% פחות. זה לא עכשיו, יש עוד הרבה בעיות. יש בעיה מאוד מאוד חמורה של, לדוגמה, שאין ותק. מורה במשרד החינוך יש לה את כל התנאים הסוציאליים, וככל שהיא יותר ותיקה, כמובן השכר עולה. בחינוך העצמאי, מורה בכל סוף שנה מפוטרת, היא חותמת אבטלה ביולי-אוגוסט, והיא חוזרת שוב לעבודה כשמתחילים הלימודים. זאת אומרת, אין לה שום ותק. כל מה שהיא יכלה לצבור, מדובר על המון 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 כספים שלא מגיעים אליה. זה דבר שהוא...
דבר כזה, הפרט הספציפי הזה, ועוד רגע נדבר על עוד פרטים שיש לצרכם במחקר, דבר כזה הוא לא עבירה על החוק, כשעושים את זה באופן סדיר ולא מקרי,
אז שוב אני חוזרת, יש כאן, בכוונה הקדמתי בזה שיש המון מורות והמון גננות. הקהל הזה צריך להבין שזה גם סוג של קהל שבוי, כי יש פה בעצם לא מונופול, דואפול של שני רשתות מאוד, שתי רשתות מאוד גדולות, שהם אלה שמעסיקות, ואת לא רוצה, זה לא מצליח אין בעינייך, אין בעיה, יש עומדות בתור עוד 20 מורות לאותה משרה. זאת אומרת, זה מה יש, take it or leave it, יש עוד בנות שירצו לעבוד בדבר הזה, אין שום בעיה. אני יודעת סיפורים על מורות שהכריחו אותם להגיע בשמירת הריון ללמד, להגיע לטיולים שנתיים של ילדים, מורה אחת ספציפית שאני מכירה, חברה שלי, הכריחו אותה להגיע ללמד בשמירת, להגיע לטיול שנתי של הבנות בשמירת הריון, היא כמובן לא יכלה להגיע בשום פנים ואופן, היא הייתה בשמירת הריון, והורידו לה מהשכר 3 ימי מחלה, למרות שזה היה טיול של יום אחד, כעונש או כלא יודעת. עכשיו צריך להבין, זה, לא סתם הן לא מוכנות לצאת ולא מוכנות לדבר, קודם כל זה המשרה שלהן, הן פשוט לא תהיה להן פרנסה, וגם הילדים והילדות לומדים באותה מערכת. זאת אומרת, האיום הוא כפול, גם על המשרה וגם על בעצם הבית ספר של הילדים.
זאת אומרת, יבולה לילדים שלהן אם הם החליטו שהם עוזבות.
כן, 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 בבירור, בבירור ככה. הייתה אפילו גננת אחת שהיא ממש... זה סיפור אחד שהוא אחד המזעזעים בעיניי, שהיא ממש הייתה בחודש שמיני וגם הייתה צריכה להיות בשמירת הריון, ופיתרו אותה, היא טבעה אותם בבית משפט, היא טבעה את המעסיק בבית משפט, והיא פשוט קיבלה טלפון ברור מאחד המנהלים, או שאת מורידה את התביעה, או שאנחנו מוציאים את הילד שלך מהגן, ואנחנו נדאג לזה גם שהוא לא יתקבל בשום גן אחר בכל הרשת. מדובר על גננות שאם הן מאחרות, זה סנקציות שלא נשמעו דברים כאלה, אם הן מאחרות כל דקה של איחור להגיע לגן, לפתוח את הגן, הם נותנים איזשהו תשלום מסוים, 3.70 לדקה, סתם הם החליטו שרירותית ככה. גננת שמאחרת ב-10 דקות לפתוח את הגן, נכנסת ב-37 שקלים, בלי שום מעבר לשום חוק או ועדה או כלום, הם פשוט עושים מה שהם רוצים. יש גם עניין של, אם אנחנו מסתכלים על הדור הבא, המורים עצמם הרי הם לא מקבלים, המורות, הם לא מקבלות את מה שהחינוך הרגיל מקבל, שזה נגיד הרפורמה שיצאה אופק חדש, אין את זה. לא מפתחים אותם, לא נותנים להם שום דבר שהוא יוכל לפתח אותם עוד בתור מורה. מה שגורם לכך, שבעצם אתה עוד יותר מגדיל את הפערים, בין הילדים שלומדים בבית ספר חרדי, לבין ילדים שגדלים בבית ספר ממלכתי.
כל הדברים האלה לא הצדיקו אף פעם איזושהי התגייסות לתביעה כוללת, שלא תהיה תביעה של אדם ספציפי, תביעה ייצוגית של מישהו שיקום וינער את המערכת?
קודם כל אנחנו פתחנו קו חם של שדולת הנשים, שאנחנו נותנות מענה מיידי וסיוע משפטי ותשום ממש מינימלי למי שרוצה. אם אני יכולה להגיד את המספר, אני אגיד אותו גם. כן, בבקשה. 03-373-1200. בהחלט אנחנו לא פוסלות את האפשרות הזאת. יחד עם זאת, אני פונה לממונים בממשלת ישראל, שנועדו בעצם לדאוג לכך שיהיה פה שוויון הזדמנויות לכל התושבים. אני יודעת שכל התושבים משלמים מיסים, ולכל התושבים מגיע, אני חושבת שזה פתרון שצריך להגיע מלמעלה. זאת אומרת, פיקוח מלא על הכספים שמגיעים לכל הרשתות האלה, פיקוח מלא לאן הכסף הזה הולך. אני אתן לך עוד דוגמה אחת. אני יודעת שזה נגיד משהו שהצלחנו להסיר, אבל פעם עובדת במעיין החינוך התורני, שזה של ש"ס, הייתה חייבת לעשות מנוי ליום ליום. זה העיתון.
כן, זה הייתה תופעה של כל המורים היו חייבים להיות מנויים בעיתון.
נכון, זה נראה לך משהו חוקי, זה לא חוקי. אבל זה ממשיך, עכשיו באותה גברת בשינוי אדרת, עכשיו חייבים לתת תרומה. יורד מהמשכורת כל חודש תרומה למען האגודה של לא יודעת מה. ככה הם החליטו. לא שואלים. כל מורה יורד למתלוש משכורת תרומה. אני לא מדברת על מעין החינוך התורני, אני מדברת על שני המגזרים, על הגם וגם.
עכשיו, בעצם הדרישה שלכם לממונים, זה אומר שר חינוך, בואו בהקשר הזה אולי אפילו יותר סגן שר חינוך, חבר הכנסת פרוש, למרות שהוא יותר שייך למגזר, למרות שספק אם כששום דבר לא נעשה עד היום, אם משהו יעשה מכאן והלאה. אבל מה הדרישות בעצם? פיקוח על הכספים? מה עוד?
פיקוח מלא. אני חושבת שאם יהיה פיקוח, זה כבר יפתור את רוב הבעיה. כי למה דברים כאלה לא קורים, או ש... אני לא יודעת, אולי הם קורים, אבל לא בטוח שלא בממדים האלה בחינוך הממלכתי. כי יש פיקוח מלא. כל הכספים שנכנסים לבית ספר, הם כספים שמגיעים ישירות ממשרד החינוך. אין עוד יד באמצע שמטפלת בכסף ומחליטה. אתה מדבר על סכומים של ענקיים, עצומים, אי אפשר אפילו לתפוס כמה סכומים מועברים למערכת החינוך. אני חושבת שזה התקציב השני בגודלו בארץ, אם אתה מכניס גם את החינוך הגבוה וכל זה. זה תקציב ענק, והתקציב שלנו, של המוסדות החרדים, מגיע לאנשים שלא מונו על הדבר הזה, הם סוג של עסקנים, והם בוחרים על מה להוציא. הם יכולים גם להחליט להוציא חלק מהכסף על הסעות, הם יכולים להחליט להוציא חלק מהכסף, לא יודעת, נותנים להם כסף, מבקשים כסף לשיפוץ. סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה מאצלנו, אני גרה בכפר יונה, נתנו כסף שיפוץ קיץ. לא נותנים את הכסף הזה ישירות לפועלים, בואו תעשו זה, נותנים את זה לבית הספר, לעסקנים. העסקנים האלה, אני לא יודעת, לא, זה לא עלה, השיפוץ, מה שעשו בבית ספר, לא מגיע אפילו לאולי 20 אלף. נתנו להם 250, 300 אלף, לא יודעת כמה. איפה הכסף הזה?
תאמרי לי, את ברמה האישית גם יוצא לך לשלם מחירים על עצם העלאת הסוגיה?
תראה, בינתיים לא. הילדים שלי מתחנכים במעיין החינוך התורני. אנחנו, הילדים שלי לומדים בנתניה, וכל ההנהלה שם, ההנהלה שם מאוד מאוד שקופה, אני בוועד של ההורים, והנהלה שם מאוד מאוד שקופה ומאוד גלויה עם כל מה שהולך שם, אני מאוד מאוד מרוצה ספציפית מהבית הספר הזה.
אבל זה לא קורה בכל מקום.
אבל זה משהו שהוא ייחודי מאוד לבית הספר הספציפי הזה, ואם כבר הזכרתי ועד, זה עוד אחת הבעיות, אין ועד מורים. ועד המורים, אם אתה יודע, בחינוך הממלכתי הוא גוף מאוד חזק, מאוד 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 חזק. אם יש בעיה, אם יש בעיה במשכורת, אם יש להם מתגייסים, ואין, הם פשוט משביטים את המשק. בחינוך התורני יש ועד, אבל אני אומרת ועד במרכאות, כי הוועד הזה זה בעצם המעסיק עצמו. המעסיק עצמו הוא גם הוועד. זאת אומרת, מי שמפקח על הבית ספר ועושה את כל המלחמות למען המורים, זה גם המעסיק. אתה פונה לוועד, אתה מגיע למעסיק. אין לך למי לפנות. אין גוף, הם לא מתירים שיהיה גוף חיצוני. ועד מבחינתי זה סוג של גוף חיצוני. שנותן איזשהו כוח למורים, שבחינוך העצמאי אין את זה.
יצא לכם לקבל איזושהי תשובה מאיזשהו דרג כלשהו במשרד החינוך, זאת אומרת, או שהכל נסגר בזה שזה פוליטיקה ואין מה לעשות, יש אוטונומיה חרדית?
לא, אין כזה דבר, אין מה לעשות, תמיד יש מה לעשות. אני רוצה להדגיש שהחינוך החרדי מבחינתי אישית, וגם מבחינתנו, מבחינת נבחרות, הוא החינוך שאנחנו רוצים להשאיר שם את הילדים שלנו, אנחנו מרוצים מאוד מכל הבחינות. הבחינה הזאת של העוולה למורות ולמורים, זה הדבר שצריך תיקון. אני חושבת שבכל חברה יש מה לתקן, וגם בחברה הזאת יש מה לתקן, ואנחנו לא, מה פתאום, אין דבר כזה להגיד, אין מה לעשות. אנחנו עושות, אנחנו פונות, יש ועדות. אגב, כל הבעיה בעצם, אם אתה רוצה להסתכל על המקרו, מה אפשר לעשות, אז כל הבעיה היא באמת שאין לנו שום נציגות חרדית נשית בכנסת. אין לנו נציגות נשית חרדית. אני בטוחה שאם הייתה חברת כנסת חרדית, אני בטוחה במיליון אחוז שדבר כזה לא היה עובר בשתיקה, בוודאות.
בעצם אנחנו חוזרים למאבק הגדול שלכם לכלול, נכון. לכלול חברות כנסת ברשימת
נכון, המפלגות והנה, החרדיות. והנה ראית לאן זה מגיע. תראה, לאן זה מגיע, שאין נציגות חרדית נשית, ולשם זה מגיע, לדברים כאלה. ואנחנו לא נשתוק, בוודאי תראה.
הילה חסן לפקוביץ', שמנהלת פרויקטים בארגון נבחרות, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה לך,
שלום, יום טוב. שלום, אנחנו אומרים לדובר העדה החרדית הספרדית, הרב אברהם בצלאל, שלום לך.
שלום וברכה.
אתם נסערים לנוכח איזשהו גילוי מדהים של מסמך פנימי במשרד הבריאות, שממנו אפשר להבין שמותר כעת לייבא שומן חזיר לישראל.
יודעים שכאשר נעת את לפיו מזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. כשאנחנו מדברים על משמעות של הזדעזעות, אז חלילה, או שקצור דוד המלך אומר בתהילים, המביט לארץ בתירה, אז יש כרעידת אדמה. והשאלה שנשאלת, איך דבר כזה עובר לסדר היום?
מה, זה דבר שיכול להיות שקורה ללא ידיעתו של מי שעומד בראש משרד הבריאות, סגן השר ליצמן?
הדברים רק מגלים עד כמה שיש שעננות, והשעננות בעניין הזה הוא חלק מהתוצאה. התוצאה היא שיש לא די שהנושא של הבשר, הנושא של הכשרות, צריך חיזוק, ולא רק חיזוק, וזקוק לרחמים מרובים, כמי שמתעסק בדברים האלה, הוא יודע מה נעשה, המצב לא פשוט. ועוד, אם הדברים האלה יגיעו, אז זה לא רק חליטה שהדבר הזה הוא חמור שבחמורים, אלא הדבר הזה יש לזה רק התחלה, שנקווה שלא נגיע למשכים שהשם ירחם.
כיום פה בארץ, לא מגדלים בכל מיני מקור, פעם היו אומרים שזה על בבימה מוגבעת, וכל מיני, היו עשו כל מיני טריקים כדי לגדל חזיר בארץ ישראל. מה קורה על היום?
על הראשונים אנו מצטערים, ודאי שיש לצערנו הרב גורמים כאלה ואחרים שסוחרים בדברים האלה, וזה חמור. אבל כעת יש כאן דבר נוסף, יש כאן ניסיון להביא מבחוץ. להביא מבחוץ זה במידה מסוימת ניסיון יותר רחב לקרסם את העניין של המטבח היהודי. צריך לזכור שישנם בעיות רבות 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 בנושא הקשות, והדבר הזה רק יחמיר את המצב. רגע שזה בא מחול, כבר הרבה 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 יותר מסובך. הנושא של הקשות בארץ הוא מסובך, וכל שכן בחוץ לארץ. עוד יכול לבוא, יביאו את זה בהתחלה ככה, לאחר מכן יכולים לערב את זה, כמו שאנחנו יודעים, יש כבר כאלה מדינות שאומרים שיש מוצרים שאפילו לא צריך לסמן אותם, כי אין להם משמעות, יכולים לערבב. התעשייה היום היא תעשייה של טכנולוגיה מתקדמת מאוד, ומיום ליום יש התקדמיות שיהיה אפשר חלילה לחסות את זה. לכן צריך ללחם בהצעה הזאת, ללא פשרה, ללא מורה, עד
רגע, לפני
זה ירד מסדר היום.
לפני המלחמה ללא פשרה וכו', מה בעצם אומר המסמך, ולמה זה דווקא שומן חזיר ולא איברים אחרים? מה קורה שם?
תראה, תמיד מתחילים מהדרך, לא מייבים, אתה יודע מה, הבאנו כאן בשר חזה, הבאנו כאן רק את השומן. האמת היא שזה חלק, ואין לזה, אין לזה בכלל, אבל יש איזשהו ניסיון של, כמו שאומרים, זה התחלה. מבחינתם, אז כאשר המאבק יהיה, לא הבאנו בשר, הבאנו שומן. זה אותו דבר, אבל זהו. זה אותו דבר, וזה רק מחזק. שיש כאן ניסיון לקרסם.
אבל מה ההיגיון של אנשי משרד הבריאות שהם דווקא מציינים את הנושא הזה של שומן דווקא? למה זה? מה, כולם שם אנשים רעים שרוצים להעביר חזיר ומחפשים דרכי הערמה?
הדברים האלה מעשה המונים. כאשר יש מעשה המונים, יש גם כמחשבות מסתרות שלא תמיד אנחנו יודעים אותם בהתחלה. הדברים לפעמים מתבררים בהמשך, אבל ללא ספק מדובר כאן בפלצה חמורה מאוד שצריך להיאבק עליה, משום שהדבר הזה מביא המביט לארץ והסירה זה מביא רעידת אדמה לציבור שומרי תורה ומצוות, ובפרט גם על הכלל ועל הפרט, שזה עלול כן להביא לדברים מסוכנים מאוד בהמשך, כמו שציינו עם הטכנולוגיה המתקדמת. אין לזה משמעות, יש לזה משמעות, מתחיל כבר בוויכוחים. צריך לדעת שצריך היום לעמוד על זה בכל תוקף, כדי שלא נגיע לדברים יותר גרועים.
אבל ולקווה... מה זה אומר, מה זה אומר להיאבק על הדבר הזה ללא פשרות? אתה כבר מתחיל לראות איך אנחנו רואים ההפגנות שממש יוצאות לרחוב בעניין הזה?
זה אומר שצריך לראות בכל מחיר שזה לא יגיע לארץ, וצריך להיאבק על כך שזה לא יגיע, ולא לאשר את זה, ולפנות ולמחות בדברים האלה, עד אשר תסור החרפה הזאת. מדובר כאן בתופעה, אנחנו רואים, המדרש אומר, שהעניין של הבהמות הטהורות והבהמות הלא טהורות, מה העניין? אלא הוא אומר שהתכונות נכנסים לדם של האדם. רגע שבן אדם אוכל דבר לא טהור, אז כידוע שהחיות הטהורות יש להם עדינות, החיות הטמאות, הבהמות הטמאות, יש להם יותר אכזריות. הדברים האלה נכנסים לתוך האדם, אנחנו צריכים להבין שגם הדבר הזה עלול לגרום חלילה, אם גם אנשים יאכלו את זה בלא יודעין, לדברים חמורים באופי של האדם. אנחנו לא אומרים את זה בגלל זה, אלא התורה עשה את זה, התורה אמרה שלא, אבל התוצאה היא שאם חלילה לא נאבק עליה היום, אנחנו עלולים לראות תופעות חמורות מאוד שמשתוללות במערכת המזון בארץ ובעולם. הדבר הזה לא רק משפיע על ארץ ישראל, יש מבחינה שכי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ההשפעה הזאת אם תהיה פה, אז היא ישפיע על כל הקהילות בעולם. מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהחרפה הזאת תסור במהרה, ונזכה בעזרת השם ובא לציון גואל.
עוד רגע, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה פשוט להבין, האם אתם נמצאים עוד לפני שיוצאים למחאות הגדולות, נמצאים באיזשהם מגעים עם שר הבריאות,
אני,
עם הצמרת
שם? לא, כרגע לא יכול עוד לומר מה נעשה, הדבר נמצא על השולחן, בשקת בית הדין, והם ישקלו את הצעדים, הם רואים את הדבר הזה בחומרה רבה. בהמשך אנחנו נקווה שהעניין יסתיים, ולא נצטרך אז להידרש לראות מה לעשות.
הרב אברהם בצלאל, דובר העדה החרדית הספרדית, תודה רבה. כל טוב, בשורות טובות.
יהיה בשורות טובות.
שלום, שלום. במהלך החודש הנוכחי מוקרן בסינמטק תל אביב סרטה של ענת אבן יזכור למנשיע, מגולל את סיפורה של השכונה היהודית ערבית מנשיע ששכנה על חוף הים, המקום שבו כיום ישנו פארק צ'רלס קלור וסביבתו, אפשר לומר כך. שלום ליוצרת ענת אבן, שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
ספרי לנו קצת, קודם כל, מה יש בסרט למי שלא ראה אותו ומי שעדיין לא הגיע לסינמטק, מה קורה שם?
כמו שסיפרת יפה, הסרט בעצם מספר באמת את סיפורה של, קודם כל את סיפורו של המקום. המקום היום לא מותיר זכר לעבר, הוא מכוסה בדשא, בקרי דשא, אלא שהשרידים שנותרו שם מעוררים באמת הרבה מאוד שאלות. הסרט בעצם מספר את הסיפור של המקום הזה שעבר גלגולים רבים. הוא היה פעם שכונה שהחלה להיבנות בשלהי המאה ה-19. זו הייתה שכונה פלסטינית עד 48. תושבי השכונה נמלטו מהמלחמה, מותירים מאחוריהם בתים נעולים, ובאותה תקופה, 1949-50, גלי העלייה הגדולים שהגיעו לארץ, הוכנסו באיזשהו אופן אל אותם בתים ריקים, מאגרים יהודים חדשים שהגיעו לארץ, החלו לבנות את בתיהם, את חייהם בשכונה הישנה החדשה בעבורם. אלא שבאותה תקופה עיריית תל אביב כבר החלה לחשוב מה לעשות בשטח האדמה הזה, שמאוד הפריע להם באיזשהו אופן. השכונה הערבית בין תל אביב ויפו, והם החליטו, הייתה להם איזו הצעה גרנדיוזית, להפוך את המקום הזה למרכז העסקים הגדול של תל אביב, שיהווה גם מקף בין תל אביב ויפו. יצאה תחרות בינלאומית מאוד גדולה למשרדי אדריכלים בעולם, ובסופו של דבר התוכנית כשלה. אבל בכל זאת השכונה נהרסה, היא הרסה את השכונה, את הריסות הבניינים, הבתים, קברו בים, הרחיבו את החוף, ומעל ההריסות הם הקימו את פארק צ'ארלס קלור.
בעצם הזיכרון הפיזי המוחשי היחיד זה בעצם מוזיאון האצ"ל, שהוא בעצם בית של קומפלקס משפחתי בעצם.
נכון, וגם מסגד חסן בק שנמצא שם בין בנייני המלונות ובנייני העסקים שם. זה גם איזה אלמנט חריג בנוף התל אביבי כל כך.
כן. אגב, היום, את מביאה בסרט, את מביאה גם משפחה פלסטינית, על היקפיה הנרחבים אל הדשא כדי להיזכר ולדבר על המקום שהיה, ואת גם מביאה משפחות יהודיות שהתגוררו שם כדי שגם כן יעלו זיכרונות מימיהם בשנות ה-50.
נכון, אני מאחר שכונת מנשיה התקיימה בשתי תקופות חיים, הראשונה עד 48 הייתה פלסטינית מעורבת, גרו שם גם יהודים עם הפלסטינים, ומ-48 היא הפכה להיות שכונה יהודית. אני מזמנת אל המקום נשים שנולדו או גדלו בשכונה, ויום אחד נאלצו לברוח או להתפנות, כל פעם בשל צרכיו השונים של השלטון, פעם זה המלחמה ופעם שנייה זה התוכנית הכלכלית הגרנדיוזית שאמורה הייתה להחליף את שכונת המגורים הזו, והן מגיעות, בשבילי הן הנשאיות של הסיפור ההיסטורי הזה, הן מגיעות המרחב הדשא קצת משחק עבורי כמו במה שעליה עומד דוכן העדים ועליו מושלחים.
כי גם עליהם יורד גשם באיזשהו שלב, ככה, לא יודע מה זה רומז ואומר, אבל זה גם איזשהו אפקט קולנועי שאפשר להתייחס אליו.
זה לא אפקט קולנועי, אני זימנתי את האנשים, צילמנו בספטמבר, אוגוסט ספטמבר, לשנייה אחת לא עלה בדעתי שיכול לרדת פתאום גשם ולהתחיל שערה מטורפת כל כך, ובכל זאת זה קרה, ובאמצע ארוחת בוקר, וזה דימה, זה הזכיר למשפחה משכם שהגיעה, והזכיר את הנכבה, הם נאלצו לעזוב את ארוחת הבוקר ולרוץ לחפש מקום מפלט מפני הגשם, כי באמת התחילו זלעפות. אז זה היה רגע, וזה באמת אחד האלמנטים המופלאים והקסומים של הקולנוע הדוקומנטרי. אתה לא שולט בחומר שאתה במציאות שאתה מצלם אותה, ופתאום היא חודרת אל תוך הפריים, אל תוך הסיפור, מבלי שהתכוונת בכלל.
אגב,
אם הייתי כותבת את זה, אם הייתי כותבת תסריט, אף אחד לא היה מאמין לי שיש מצב כזה, שבאמצע הקיץ פתאום גשם זלעפות יתחיל. אז זה היה באמת זו מין סצנה כזו מטאפורית באמת.
את הצלחת להבין, הצלחת להבין למה השכונה הזאת בעצם חרבה עד היסוד והוקמה לה הפארק, ולעומת זאת ביפו הדברים השתמרו. סך הכל אפשר לשער שהדברים היו די דומים בין מה שיש לפעתי יפו לבין השכונה הזו.
נכון, אני לא יודעת מה קורה ביפו, אני יודעת שהמרחב הזה של חוף הים, שהבינו שברגע מסוים הוא יעלה הון, ההחלטה להחריב את המקום הייתה החלטה שאני לא בדיוק יודעת מה המשמעויות, זאת אומרת, מה הוביל אליה לגמרי, אני יכולה לשער, כי גם נווה צדק הייתה אמורה להיחרב. זאת אומרת, הייתה תוכנית להחריב את מנשיע ואת נווה צדק. שתי שכונות...
זאת אומרת, לא היה כאן משהו נגד ערבים דווקא, אלא גם נגד השכונות היהודיות שמפריעות לנדלן.
אני חושבת שאני חוששת שגם נווה צדק וגם מנשיע על הארכיטקטורה הערבית, הסגנון הערבי שמאפיין אותן כל כך, אני חושבת שקצת הפריע לפרנסי העיר. זו הייתה גם תקופה שחיפשנו את החדש, שחיפשו את החדש והמודרני, והשכונות הישנות, העתיקות האלה, עם הבנייה הערבית קלאסית, הפריעו בעיניים אולי. וגם, בשטח אדמה, שחשוב על חוף הים, הוא שווה המון המון כסף. מי ישב שם אז? אנשים מוחלשים. קשה לומר, אבל השכונות האלה, שתי השכונות האלה, שבתחילת דרכן היו שכונות מפוארות, הפכו להיות שכונות עוני. ושכונות עוני מאיימות על השלטון.
אבל בכל זאת,
חממה לטיפוח.
אני לוקח משפט של הדודה, שמגיעה משכם, ונזכרת בימיה לפני 48, ואיך היה הרגע שבו היא כילדה והבנות עוזבות את המקום, והיא אומרת, אמרו לנו שהיהודים מתעסקים עם הבנות, אז כדי לשמור על הילדות, יעבירו אותנו לשכם, אפילו לא לקחנו בגדים כדי להיערך, אמרו לנו שתוך שבוע אנחנו חוזרים. יכול להיות שהגירוש הראשון, כמו בעוד הרבה מקומות, לא נבע דווקא מהכידונים הישראלים, אלא יותר אולי מאיזשהו פחד פנימי ערבי?
תראה, האיום הזה, שהאיום הראשוני, איום המלחמה, הוא הדבר הראשון שאני משארת הבהיל, ובשל כך הם הבינו שהם אמורים לעזוב. גם אני עשיתי את זה במלחמה, גם אני עזבתי את ביתי במלחמה, כי לא רציתי להישאר במקום לא בטוח, והפגזים שנפלו מאיימים וקשים ומפחידים, ויש ילדים ויש תינוקות, רצים, עוזבים, נועלים את הבית וחושבים שהמלחמה תסתיים תוך שבוע שבועיים, והנה אנחנו חוזרים הביתה, אז אין סיבה לקחת ציוד ולהיערך. אפשר לחשוב שזה גם מטופש. מעבר לעניין הזה, הם שמעו באמת שמועות, לא ברור עד כמה זה היה נכון או לא, שחיילים ישראלים עלולים לאנוס בחורות, וזה גם כמובן הפחיד אותם באופן מיוחד.
איזה מסר היית רוצה בסיכומם של דברים? את בעצם יכולה כבר עכשיו לתאר לנו את התחושות שאנשים יוצאים מהסינמטק בתל אביב, מהקרנות של הסרט, ואני שואל, דווקא על רקע העובדה שמן הסתם הציבור הזה הוא ציבור של תל אביב ובנותיה, שפתאום מגלים שמתחת רגליהם ישנו איזשהו כיבוש, שככה אמור לגרום להם איזושהי נוחות אישית אפילו.
כן, תשמע, אנחנו גדלנו על הסיפורים של שתל אביב נולדה מן החולות, ואנחנו מכירים סיפורים אחרים שתל אביב הייתה עיר שגם תל אביב והסביבה שלה היו בה שכונות והיו בה כרמים ושדות ופרדסים, תל אביב לא נולדה מן החולות.
אז בעצם מה, איזה תיקון היית רוצה לראות היום? יש שם כבר עיר, ונשמע שאין כבר הרבה מה לעשות. את שומעת אפילו, יש שם, לא זוכר מי זה שם, שנותן איזושהי הדרכה, ארכיטקט או אדריכל, והוא אומר, אותי לא מעניין ההיסטוריה, מעניין אותי כרגע האורבניות העכשווית.
לא, הוא אומר, ליתר דיוק, הוא אומר, לא מעניין אותי ההיסטוריה של המקום. זאת אומרת, הגענו, אנחנו שוכחים לגמרי את החיים הקודמים, מוחקים אותם, מסתירים, מכחישים, ואנחנו בונים עולם חדש. עולם חדש נחריב, אז זאת הייתה, זה היה הדיבור. אין, זה נכון. עכשיו, אני מבקשת רק להתבונן בהיסטוריה. לנוכח ההסתרה וההכחשה, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על העבר, כי רוחות הרפאים משם עדיין רוחשות פה, עדיין פעילות פה, משפיעות על ההווה שלנו, ומונעות במידה רבה את האפשרות לחיים אחרים, שלבים יותר, שקטים יותר, חיים לא של מלחמה, חיים לא על חרבנו, אלא באמת, אולי, אם נהיה מסוגלים להסתכל אל העבר בעיניים, רוחות הרפאים יפסיקו להיים עלינו.
אגב,
וזה בעצם...
אגב, העבר ההיסטורי הרחוק הרבה יותר, שבו כן היינו פה, ויצאנו מפה, וחזרנו לפה, גם אמור לעניין, או שבאיזשהו שלב עושים איזשהו קאט, ומכאן והלאה אנחנו זוכרים, ואת השאר משאירים מאחורה?
אני חושבת שאנחנו חוקרים מאוד מאוד יפה את התקופות המוקדמות מאוד של היהודים בארץ ישראל, ויש כאן איזו החלטה ברורה לא לחקור את המאה השנים האחרונות. המאה השנים האחרונות, קשה לנו להסתכל עליהם. מה הסיבה? אנחנו יכולים לדמיין, לחשוב, להרהר. אבל אנחנו עסוקים מאוד 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 לאורך כל השנים בהיסטוריה היהודית של המקום הזה. ואנחנו מסרבים לראות באותה היסטוריה גם את נוכחותם של עמים אחרים. אז זאת, בעיניי, זאת אחת הפרובלמטיקות הגדולות.
מן הסתם זה, זה איזושהי ביצה ותרנגולת, כי ברגע שבו העם האחר הוא תובע לבעלות שבעצם תדיר את רגלנו מכאן, בעצם רצון להקים מדינה פלסטינית על חורבותיה של ישראל, אין רצון לישראל לעסוק כל כך בהנצחת הנרטיב הזה.
ברור שאם זאת התחושה, ואם באמת אנחנו עסוקים במשחק סכום אפס, זה או הם או אנחנו, אז כך זה באמת מאיים, ולכן אנחנו מתנהלים ב-70 השנים האחרונות כמו שאנחנו מתנהלים. אבל אם אפשר לחשוב על חיים משותפים, אז יש כאן אולי אופציה אחרת. אבל אנחנו נכנסים פה לדיון פוליטי,
כן.
שלמרות שהסרט הוא סרט פוליטי, כמובן, ומעלה גם את הסוגיות הפוליטיות ללא ספק, לא בטוח שאנחנו צריכים להיכנס דווקא לפינה הזאת.
כן, לפחות לא במפגש הזה שלנו כאן בשיחה הזו. ענת אבן, יזכור למנשיה, תודה רבה לך על הדברים. מי שלא צפה שיצפה ויעשה את החשבונות שלו. תודה לך.
כן, אפשר רק באמת לומר שהסרט יוצא להקרנות ביום שישי הקרוב לאורך השבוע ובדצמבר, ואני אשמח מאוד שיגיעו לצפות בו.
סינמטק תל אביב, זה המקום. תודה רבה לך. כל טוב. שלום שלום. עד כאן, יומן לפי שעה, אנחנו נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לרפי לבנגרונד, לחברת הכנסת אסנת מרק, לדוקטור חן פרידברג, להילה חסן לפקוביץ', לרב אברהם בצלל, לענת אבן, לכם על ההזנה, עשו בחלמים טובים, בשורות טובות, אפשר כבר לומר שבת שלום, להשתמע.